לשון ברבותינו שקוראת לחומש שמות, חומש השני. לכאורה שום חידוש. אבל רבינו בעל הלכות גדולות, אנחנו מדברים על תקופת הגאונים, דברים מוזכרים בהקדמתו של הנציב לעמק דבר, קורא לחמשת החומשים בשמות מיוחדים. הוא קורא להם כך: ספר בראשית, חומש השני, ספר כהנים, חומש הפקודים ומשנה תורה. אנחנו שמים לב שהבהג לכל אחד מהחומשים נתן שם שזה משמעותו של כל החומש. ספר דברים נקרא אצלו לא על שם המילה, אלא משנה תורה. וספר במדבר נקרא אצלו על שם עניינו של ספר במדבר, חומש הפקודים. וספר ויקרא הוא ספר הכהנים. וספר בראשית, לא רק מפני שזו המילה הראשונה, נקרא ספר בראשית, כי כל עניינו זה עניין הראשית. זה נפלא של החומש שלנו, הוא קורא חומש השני. הרמב"ן נתן לחומש הזה את השם הידוע, ספר הגלות והגאולה. ממצא, נפלא. אבל בעל הלכות גדולות קורא לחומש שלנו חומש השני. והאמת היא שזה שם נכון. כי יחסית בכל החומשים, זה ממש הקדמה של חצי דקה, אבל בכל החומשים, המעבר מחומש לחומש הוא רציף מבחינה כרונולוגית. ספר שמות וספר ויקרא הם לא רק המשך של פסוקים. פשוט בכלל אי אפשר להבין את זה ללא זה. משה רבינו גומר לבנות את המשכן, הענן מכסה את אוהל מועד, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן, ועמוד הענן הזה לוקח את בית ישראל בכל מסעיהם, משה רבינו עומד מחוץ למשכן. נו, אז ויקרא אל משה. כלומר, הפסוק הבא שמתחיל בו הספר הבא, הוא פשוט פסוק ההמשך. סיומו של ספר שמות מסביר למה ויקרא אל משה, למה צריך לקרוא לו. כי הוא לא יכול לבוא אלו אל מועד, כי שכן עליו הענן, אז הוא צריך לחכות לקריאה. בין ויקרא לבמדבר קורה אותו דבר, כי ספר במדבר עוסק בדיוק באותו זמן, במדבר סיני. גמרנו לתאר עכשיו את ערבות מואב, ועכשיו מספרים על מדבר סיני ועל חומש הפקודים. וספר דברים ודאי עוסק בזמנים שבהם עומד משה רבינו ומתאר. דווקא בין בראשית לשמות יש לכאורה פער היסטורי גדול. כי ספר בראשית מסתיים במות יוסף. וספר שמות רק פותח בויה מות יוסף וכל הדור ההוא, אבל מיד קופץ לויה כמלך חדש אשר לא ידע את יוסף. כלומר, בין ספר בראשית לשמות כתוב בתחילת ספר שמות שמדובר בתקופה אחרת, שמה שהיה בספר בראשית לא קיים יותר. ודווקא החומש הזה נקרא חומש השני. והנציב בעמק דבר מדבר על זה בהקדמתו, וזו נקודה מאוד עמוקה. ספר בראשית לא הסתיים. הוא צריך חומש שני. אנחנו אוהבים לראות את ספר בראשית כסיום הדרך. הכל מסתיים בסוף, בהפי אנד. האחים כולם חברים, תמונות יפות לסיום, אלבום נורא נחמד. על ברכי יוסף יושבים נכדים ונינים, נכון? תמונות סיום נהדרות. ועוד מעט יתחילו הבעיות. אבל ספר בראשית, וכשהבאה קורא לספר שמות חומש השני, הוא בא להוציא אותנו מהראייה הזו. זו טעות גדולה. ספר בראשית לא מסתיים בתמונות יפות בין האחים. ספר בראשית מסתיים בויב כי יוסף ודברם אליו. ספר בראשית מסתיים בזה שהבירורים שעוד צריכים להתברר במה פירוש אחווה, עדיין צריכים ליבון גדול מאוד. ספר בראשית מסתיים בזה שאנחנו במילה האחרונה שלו, איך הוא מסתיים? וישם בארון במצרים. ספר בראשית מסתיים בזה שיש לנו עכשיו הרבה מאוד עבודה שהגענו ואנחנו יכולים להתחיל אותה. זה עומקה של פרשת ויחי ושל סוף ספר בראשית. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, מפני שעכשיו מתחיל התהליך של העבודה הקשה מאוד מאוד מאוד, של הבירורים, של הגלות, של הכניסה למצרים והיציאה ממצרים. ולכן מתחיל ספר שמות, עוד שתי פסוקים, עוד חמישה פסוקים, בסיפור לגמרי חדש, ובפסוקים הפותחים כאילו בחזרה לגמרי מיותרת. הרי כבר אמרנו בסוף פרשת ויגש את שמות בני ישראל הבאים מצרימה. פירטנו אותם אחד לאחד, 70 נפש. בספר שמות כאילו שכחנו מתחיל, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, חזרה גמורה ממש על אותו עניין. להגיד לנו השמות, האנשים, חומש הראשון ממשיך בחומש השני, הבירורים, תודה רבה רבה רבה. הבירורים של מצרים, הירידה למצרים, היציאה ממצרים, שמתחילים עם יוסף, ממשיכים כשקם מלך חדש אשר לא ידע את יוסף. נחכה שנייה אחת, שיהיה לכולם. נחת, נחת. בסדר, יש לכולם? יופי. או, תחילה על העיכובים. טוב, אז אם כן, ויקום מלך חדש אשר לא ידע את יוסף, מקור אחד לפנינו, הוא בנוי על, על, על מה שאמרנו כרגע. צריך ללמוד את יוסף וללמוד את מה שיוסף מגלה לנו כדי להבין עם מה אנחנו אמורים להתמודד. אני הולך לומר משפט חריף. לא רק המלך החדש לא ידע את יוסף. גם אנחנו לא הכרנו את יוסף. הוא לא הראשון שלא ידע את יוסף. הראשונים שלא ידעו את יוסף היו ויקר יוסף את אחיו, והם לא הכירו. ההבנה את יוסף היא ההקדמה לחומש השני. אין לו שם בפני עצמו. כאילו על פי הבהג ספר בראשית מסתיים בסוף שמות. לשם מה נברא העולם שבו עוסק ספר בראשית? כדי שיהיה, תודה רבה רבה, כדי שיהיה משכן בעולם, כדי שיהיה ושכנתי בתוכם. אין הפרדה על פי הבהג בין ספר שמות הגלות והגאולה לספר בראשית. מה שמעכב בלהגיע קדימה זה לא לדעת את יוסף. יוסף הוא הנקודה המחברת. אנחנו ננסה לנתח את המושג הזה שלא ידע את יוסף, לפחות בחלק הראשון של השיעור. ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. רשי ידוע, נתחדשו גזירותיו, נכון? חדש, ממש. ואז הוא מתחיל עם הגזירות שלו. הגזירות נפתחות בהתחלה, מזכיר בעל פה, הדברים לא מובאים לפנינו. הבה נדחק מלו, פן... נכון? והיה כי תקרן המלחמה, ירבה גם הוא על שונאינו, תקרן המלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו. אז מתחילים בשיטות של יענו ויענו ויענו, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. השיטות לא עובדות. ממררים את החיים, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבינים ובכל עבודה בשדה. את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. ואז מגיעים לנקודה החדשה. ויאמר מלך מצרים למיילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השני תפועה. ויאמר בילדכן את העבריות וראיתן על האובניים, אם בן הוא והמיתן אותו, ואם בת היא וחיה. ותראינה המיילדות את האלוקים ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. ויקרא מלך מצרים למיילדות ויאמר להן, מדוע עשיתן הדבר הזה ותחיינה את הילדים? הפרט הזה חשוב לנו מאוד, זאת פעם ראשונה שיש בעצם דיון פילוסופי בכל השואה הנוראית הזאת. יש התקוממות, יש התנגדויות, ויש ברור מה הסיבה, מדוע. אני עוד לא יודע אם הן תענן על השאלה, אבל מדוע אומר שיש כאן תיאור של שאלת סיבה. ותאמרנה מילדות אל פרעו, כי לא הנשים המצריות העבריות, כי חיות הנה. בטרם תבוא עליהן המיילדת וילדו. האם זאת תשובה נכונה או התחמקות? הרצון שלנו להגיד זאת התחמקות, והמיילדות הן צדיקות. ואכן הפסוק הבא אומר, ויתב אלוקים למיילדות וירב העם ויעצמו מאוד. אבל זה לא רק שנדמה לנו שזאת לא התשובה, לא התשובה הנכונה. אתה אדוני אלוהינו נכון שהכל נהיה בדברו. אם נעיין בפסוקים לפני כן, כתוב למה המיילדות עשו את זה. למה המיילדות עשו את מה שהן עשו? כתוב מפורש. ותראינה המיילדות את האלוקים. ולכן, ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים. ואחר כך, התורה חוזרת ומדגישה שסיפור יראת האלוקים הוא מה שמביא גם לדבר הבא. והיא כי יראו המיילדות את האלוקים ויעס להם בתים. ובעקבות סיפור יראת האלוקים, אני לא יודע מה הוא בדיוק, צריך להבין את ההגדרה הזאת, אבל בעקבות סיפור יראת האלוקים הזאת, ויצב פרעו לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד היאור תשליחו וכל הבת תחיון. אנחנו מבינים מה קרה בין פסוק כף א' לכף ב'? עד פסוק כף א' יש כאן שיטה שלטונית, שרי מיסים. שיטות ממלכתיות מחרידות, אבל זה כאילו בא מלמעלה. בפסוק כף ב' זה הופך להיות להסתה המונית של הכל, ויצב פרעו לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד היאור תשליחו וכל הבת תחיון. מה ששינה, מה שגרם לפרעו לא לסמוך על אנשי סודו, על האנשים שלו, הוא סיפור המיילדות. נכון? הוא סומך על המיילדות, עובר לשיטה מחרידה של וראיתן על האובניים עם בן הוא ועמיתן אותו עם בתי וחיה. כשהוא רואה שסיפור המיילדות לא מצליח, הוא לא יכול לסמוך על האנשים שלו. ואז הוא מעורר את השנאה, כל עמו. וכנראה יש לו איך לעבוד, הוא מכיר אותם. כשהוא ייתן להם לעבוד, העסק ירוץ קדימה. עכשיו, ויצב פרעו לכל עמו לאמור. ויצב זאת אומרת, זאת פקודת המלך. זאת אומרת שמי שעובר על פקודת המלך, יצטרך לתת את הדין שהוא לא ישליך בן ליאור. זה לא שפירוש הפסוק הוא שמי שמשליך בן ליאור יש לו ביטוח ממלכתי. לא יאשימו אותו. אלא הוא חייב. סיפור יראת האלוקים פה באמצע, הוא סיפור שצריך להיכנס אליו טוב. צריך אגב להבין, ויהי כי יראו המילדות את האלוקים, אז במה הן זוכות? ויעש להם בתים. עוד רגע נראה בדיוק מה היה פה. איך זה קשור? רש"י אומר, ויהי כי יראו המילדות את האלוקים, ויעש להם בתים, ויהי כי יראו המילדות את האלוקים, ויעש הקדוש ברוך הוא, למילדות בתים. זה אגב דוגמה קלאסית לאיך רש"י על פי פשוטו של מקרא, כשיש פה בעיה בפשוטו של מקרא, מסביר משהו על פי דרש. אולי נראה שנייה אחת את רש"י, ואז נחזור שנייה לנושא של יראת האלוקים. ויהי כי יראו, אתם רואים את פסוק כף? כף א', מחילה. ויהי כי יראו המילדות את האלוקים, ויעש להם בתים. יש כאן שני קשיים בפשט, קושי אחד גדול מאוד וקושי אחד קטן. הקושי הגדול הוא מי עשה למילדות בתים. מי עשה להם בתים? רש"י עונה במקור 2, ויעש להם בתים, בתי כהונה ולוויה ומלכות שקרויים בתים. מאיפה הוא יודע שבתי כהונה ובתי מלכות קרויים בתים? הוא מביא פסוק, ויבן את בית השם ואת בית המלך. כך כתוב אצל שלמה. הוא בנה את בית המקדש, בית השם זה כהונה, ואת בית המלך זה מלכות. כהונה ולוויה מיוחבת ומלכות ממרים, ותראו איך רש"י מסיים, זה מאוד מעניין ללמוד לשנייה אחת רש"י, איך הוא מסיים? כדאיתה במסכת סוטה. חשוב לו לציין פה את המקור. כי הפירוש הפשוט הזה בנוי על כמה דרשות. א', כדי להבין את רש"י, אני צריך לקבל את זה שהמילדות זה יוכבת ומרים. לא כתוב כך בפסוק. הפסוק אומר שהיו מילדות עבריות אשר שמה אחת שפרה, בשם השני תפועה. כלומר, אני חייב לקבל את זה ששפרה ופועה הן יוכבת ומרים. ורש"י כבר אמר לנו ששפרה ופועה זה שמות שנתנו להם, כי זו משפרת את הוולד וזו פועה. בסדר? אבל זה יוכבת ומרים. אז קודם כל, זה כדאיתה במסכת סוטה, זה לא פשוטו של מקרא. אבל הקושי הוא בפשוטו של מקרא. לרש"י יש כאן עוד קושי שהוא לכאורה לא ענה עליו. הוא הוכיח, אם זה יוכבת ומרים, אז מובן. יוכבת ומרים, יוכבת נותנת לנו את בתי כהונה ולוויה ומלכות. מרים ממנה, מרים כלב יהודה, מרים מתחתנת עם שבט יהודה, ומשם באה המלכות. וממשה באה לוויה. יוכבת ומרים. יפה. הקושי השני הוא, שעל פי דברי רש"י, מי עשה את הבתים? מי עשה את הבתים? הקדוש ברוך הוא. זה נכון שראינו שבתי כהונה ובתי מלכות נקראים בית. אבל ממתי ראינו שהקדוש ברוך הוא נקרא עושה בתים? איפה ראינו שהקדוש ברוך הוא עושה בית? זה ביטוי שצריך להבין אותו. ויעש להם בתים הולך על הקדוש ברוך הוא. עכשיו, לא דובר על הקדוש ברוך הוא כאן, אלא אם כן תסביר, ויהי כי יראו המילדות את האלוקים, ויעש האלוקים להם בתים. אז יש כאן כמה קשיים. אבל רש"י אומר שהפשט מחייב להבין כך, כי ברור שביעס להם בתים זה חיובי, זה איזשהו שכר. מי נתן להם שכר? ודאי לא פרעו. אז ודאי שביעס לא הולך על פרעו. בסדר? אלא צריך ללכת על משהו אחר. הדבר האפשרי היחיד היחיד שיש כאן בפסוק זה האלוקים. אז איך האלוקים? אז ראינו שבתי כהונה ובתי מלכות נקראים בתים, והקדוש ברוך הוא בונה לו בית לשמו. אז הנה יש לנו ביעס להם בתים, אז זה עדיין קשה, כדאיתה במסכת סוטה. תראו את פירושו של הרשב"ם. פעם הזכרנו אותו ואני רוצה להתחיל בו. הרשב"ם אומר פה דבר מדהים. הרשב"ם נכדו של רש"י הפשטן הגדול. ויעס להם בתים, הרשב"ם בקיצור, בלי להאריך בכלל, לשומרם. פן ילכו לעבריות היולדות. אתם יודעים מה הרשב"ם מסביר? בתי סוהר פשוט. בתים פירושו בתי כלא. וויעס זה פרעו. והמיילדות שמופיעות למעלה שפרה ופועה, גם אם הן יוכבת ומרים וגם אם לא, זה בכלל לא משנה. כי לא ייתכן, אומר הרשב"ם, ששתי מיילדות ילדו מיליוני ילדים. הרי על בני ישראל כתוב בפסוק הקודם, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. זאת פעם יחידה שעל בני אדם כתוב וישרצו. אז חז"ל אומרים שישה בקרס אחת. רוצים להפחית חמישה. מדובר פה ותמלא הארץ אותם, איך שלא תקראו את הפסוק, מדובר פה בתופעה מופלאה. אז שתי מיילדות? איך עושים את זה? עם רוח הקודש, אז בשביל מה שתי מיילדות? מספיק אחת. אני יודע שהוא רק, אבל אני גם צריך להבין קצת. המיילדות היו, אני יודע כמה, 100,000 היו. שפרה ופועה היו מנהלות האיגוד המקצועי. היה איגוד של מיילדות. פעם עסקנו בזה בהקשר אחר של נשים, שבזכות נשים צדקניות נגלו. בפרק א' מספר, ואני לא אכנס לזה כי אני רוצה להיכנס לנושא יראת האלוקים. בפרק א' מספר על שרים, שרי מיסים, על אנשים כאלה, אנשים כאלה, שכולם שיתפו פעולה עם המלך הרשע. והיו שם שתי נשים גדולות. ומתחתיהן היו כנראה אלפי נשים. והנשים התחילו להתקומם. זה דבר גדול מאוד. אגב, המיילדות העבריות, כולנו התרגלנו, וטוב שכך, על פי רש"י, ליוכבת ומרים, זאת אומרת שממילא התרגלנו שהן היו יהודיות. והמיילדות העבריות, פירושו המיילדות, שהן עבריות. אבל יש מהמפרשים הראשונים שאומרים, המיילדות שהיו אחראיות לילד את העבריות. ויכול להיות שהן לא עבריות. ואם כך, מתרחשת פה אינתיפאדה פנימית במצרים. כלומר, יש תנועה של מיילדות שלא עושה את דבר המלך. והוא בא אליהן ואומר להן מדוע, הן עונות לו, ועוד מעט נבין מה הם סיפרו לו. אבל הן עונות לו מה שהן עונות לו, והתורה חוזרת ומספרת למה הן עשו את זה, הוא הבין למה הן עשו את זה. על פי הרשב"ם אני חוזר, ויהי כי יראו המיילדות את האלוקים, הוא הבין, זה האויב, יראת אלוקים, זה האויב שלי. מה שיגמור אותי במצרים זה יראת אלוקים. את זה צריך לחסל. ואז הוא הקים בתים לשומרם. אז הוא יצר מאסר. אז הוא הכניס את המיילדות למצרים, למיצרים. עוד מעט נגיע לזה. כי כשאנחנו נדבר על היציאת מצרים שלנו, אנחנו מתחילים מפה את כל הסיפור. הבתים, בהמשך אני ארצה לחבר את רשבם ואת רשי, שנראים לכאורה שני דברים לגמרי לגמרי אחרים. הקדוש ברוך הוא בונה בתי כהונה ובתי מלכות על ידי ההתמודדות עם הבתים של בתי הסוהר שהרשב"א מתאר. שם, מבתי הסוהר האלה, נבנית הרוח שיוצרת את בתי הכהונה ובתי המלכות. משם זה נוצר. לזה חתרו חז"ל במסכת סוטה. אבל הבתים כפשוטו, זה פשוט עצירה, צריך להכניס אותם. לשומרם, מה המילים? פן ילכו לעבריות היולדות. על פי הרשב"ם המיילדות היו עבריות, ואז היולדות תלכנה אל העבריות, תלכנה אל המיילדות, ואז ויעש להם בתים, לא לגמרי ברור פה האם מדובר על המיילדות או על היולדות. מי הוכנס לבתים פה? כי יראו המיילדות את האלוקים ויעש להם בתים. את הרשב"ם פירש פרשן מאוחר יותר, החזקוני, והחזקוני אתם רואים במקור 4, אני מדלג על הדיבור הראשון שלו שהוא מאוד מעניין, אנחנו עוברים לבתים, פירוש ראשון הוא אומר בתים, אלו בנים, וזה דומה לרשי. בנים, תולדות, בתי כהונה, בתי מלכות, והוא מוכיח שבתים זה תולדות. אני מדלג את הפירוש הראשון, ובשורה השלישית אתם רואים דבר אחר, בסדר? באמצע החזקוני. דבר אחר, פה הוא אומר את הרשב"ם הקדום. ויעס להם פרעו בתים לעמוד בם, ולא יהיו זזות מהם מי? המיילדות, לא היולדות, עכשיו הכל יסתדר. וציווה להוליך שם העבריות בשעת לידתם, תשמעו את החזקוני, מה הוא עשה פה? להשליך היאורה הזכרים. מבינים מה החזקוני עשה? החזקוני חיבר פה את המהלכים. הוא בנה בתי כלא, הוא הבין שהמיילדות מסוכנות, הוא אסר אותן, זה תיאור מחריד. ואם הן לא תקיימנה את מה שהן צריכות לקיים על האובניים, יש חלונות ומשם זורקים אותם ליאור. אז יהיה מי שימונו לעשות את זה ליאור. ואז הפסוק הבא, ויצב פרעה על כל עמו לאמור, כל הבן הילוד היאור התשליחו, הוא מתחיל איפה? שם בבתי הכלא. חזקוני אומר כאן פירוש שמבחינה מעשית הוא גדול מאוד. זאת אומרת, זה לא רק ציווי כללי, אתם רואים בן יילוד. איך אני אראה? מחביאים אותו. יולדת יוכבת את משה, אז היא מחביאה אותו. נכון? הן מחביאות. אז מה אתה רוצה? איך תאכוף את זה? איך אפשר לאכוף על כל המצרים? עכשיו, לפי החזקוני, פתאום יש פה הבנה חדשה לגמרי של כל הסיפור. המיילדות לא עשו כדבר המלך. המלך עשה בתי סוהר ששם יהיו חדרי הלידה. חדרי הלידה, אני יודע איזה צורה הייתה שם. שם המיילדות תילדנה את העבריות, ושם על כורחן יזרקו את הילדים. אבל החזקוני מסכים עם הכיוון, מדובר בבתי סוהר. יראת אלוקים ובית סוהר אומרת לכם משהו. מלך חדש אשר לא ידע את יוסף. לא נעים, אבל אנחנו לומדים ספר שמות, והוא חומש השני, הוא לא חומש הראשון. המפגש הראשון של יוסף עם האחים. הוא רואה את האחים, והוא מסתובב, אתם זוכרים, ובוכה, כי הוא לא יכול, והוא מיד חוזר אליהם ומדבר איתם קשות. מרגלים אתם. מה הוא אומר להם? מקור 5. הוא טוען טענת מרגלים, הם אומרים לו, מה פתאום לא היו עבדיך מרגלים, ואז פסוק תתווה במקור 5. בזאת יבחנו. חי פרעו אם תיצאו מזה, כי אם בבוא אחיכם הקטון הנה. שילחו מכם אחד, ויקח את אחיכם, ואתם האסרו, ויבחנו דבריכם האמת איתכם. ואם לא חי פרעו כי מרגלים אתם. נו? ויאסוף אותם אל משמר, שלושת ימים, מה זה משמר? בית סוהר. ויאסוף אותם אל משמר שלושת ימים. ויאמר עליהם יוסף ביום השלישי, אני לא יכול לראות אתכם בבית סוהר. חס וחלילה. זוכרים? הוא מוציא את כולם, ואומר להם, לא, 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 לא. זאת עשו ויחיו את האלוקים, אני ירא. זאת האמירה הערכית הראשונה של האדון המצרי המחופש אל האחים. מה שלומכם? גם אתם קצת יראי אלוקים? זה עושה לכם קצת דז'וו, משהו שנמצא בתוך בור ומוציאים או לא מוציאים? אני לא יכול לראות אנשים חפים מפשע בבור. סתם לזרוק מישהו לבור? ביום השלישי, הוא אומר להם, זאת עשו ויחיו את האלוקים, אני ירא. אבל ביום השלישי הראשון שאני זוכר במקרא, כרגע, הוא בעקדת יצחק. ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק. ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, זוכרים? ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה עליכם. מה שאומר מיד, שאל אותם מה אתם רואים שם. הם אומרים לו, הם רואים חול, הם רואים רעים, הרים. הוא שואל את יצחק, מה אתה רואה? אומר, אני רואה שם ענן קשור על ההר. ביום השלישי וישא אברהם את עיניו, והוא ראה פתאום ענן קשור על ההר ואשן. הוא שואל אותם, מה אתם רואים? והם אומרים לו, אנחנו רואים חול. והוא אומר להם, שבו לכם פה עם החמור. הועיל ואינכם רואים אלא כמותו. ואני והנער נלך עד כה. ונשתחווה ונשוב עליכם. ויקח אברהם את עצי העולה וכו' וכו', וילכו שניהם יחדיו. ביום השלישי, שואל יוסף את האחים, מה אתם רואים? סבא רבא וסבא ביום השלישי הבינו שהם רואים משהו אחר בעולם. שיש להם תפקיד כלפי כל העולם כולו. זה לא אמירת זלזול, שבו לכם פה עם החמור. מי שמבין כך לא מבין שם את הפרשה, אני יודעתי. זו אמירה עמוקה מאוד מאוד. אין שום תביעה מאף אדם לראות עננים קשורים על ההר. מי שרואה עננים קשורים על ההר, יש לו בעיה. אבל אברהם ויצחק כן אמורים לראות עננים קשורים על ההר. כי זאת אמורה להיות נפשם האלוקית. ביום השלישי, פתאום נזעקת הראייה של אברהם, והוא שואל את יצחק, אתה גם רואה פה משהו ביום השלישי? יש פסוק שאנחנו מזכירים הרבה בראש השנה, יחיינו מיומיים, וביום השלישי יקימנו. גם אתם רואים משהו ביום השלישי? וגם אין ספק שהוא מזכיר להם עוד יום שלישי. ביום השלישי בהיותם כואבים, באים אותם שניים שאומרים שהאחווה היא הנושא המרכזי של העולם, והורגים את כל העיר בשכם בטח. זאת העיר שיקבל יוסף נחלה מיעקב, ולא האחים. את האלוקים אני ירא, זה מבחן היציאה ממצרים. אני רוצה לדבר על המושג הזה עוד רגע אחד. כשנקלוט את המושג הזה, אני חושב שנוכל להיכנס קצת יותר למה שבעצם אני רוצה להיכנס אליו היום ומהיום בעזרת השם בספר שמות. מה זה בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים? איך אפשר לצאת ממצרים כל יום ויום? האם יש מצרים כל יום ויום שצריך לצאת ממנה? נגיע לזה עוד מעט. המשמר, בית הסוהר, הוויאס להם בתים, שאגב, אתם שמים לב איזה דבר צדדי הרוויח החזקוני בדרכו? ויעס להם כתוב במם. איך היה צריך להיות כתוב פה? ויעס להן. לכאורה, גם אם זה המילדות וגם אם זה כל היולדות, זה עדיין ויעס להן. מתי אני עובר למם? כשזה זכר, או כשאני מדבר על תופעה שלמה. על פי הרשב"ם והחזקוני, הוויעס להם, לעניות דעתי הוא מדויק. להם זה ליראי האלוקים. הוקמו בתי סוהר למסוכנים למצרים. אתם יודעים מה זה מסוכן? ירא אלוקים. תרשו לי להתחיל את זה ממילים לא מהמקורות, ממקור חי, חי בינינו. בדרך חיים ארוכים וטובים, נתן שרנסקי מספר, ואחרי זה הוא גם כותב את זה בספרו, שמעתי את זה ממנו הרבה פעמים. הטיפה יותר מבוגרים זוכרים את הסיפור המפורסם שאביטל שולחת לנתן ספר תהילים קטן. ומסביב לאי העברת ספר התהילים לנתן בצינוק בסיביר, יש בלגן עולמי שלם, הוא מצליח להקפיץ את רוסיה ורוסיה את אמריקה ואת כל העולם, וזה היה חלק מכל המאבק הגדול שלא עובר אליו ספר התהילים. שוב השנים שלו בסיביר. כשהגיע אליו ספר התהילים, אז הוא לוקח אותו בכיסו, ספר תהילים קטן, איתו הוא הולך עד היום, בכיס על לוח ליבו. אבל הוא לא מבין מה כתוב שם, הוא לא מבין את העברית שכתובה שם. זה יפה מאוד. להגיד תהילים זה טוב, אבל צריך לקרוא, צריך... והוא נתקל שם במושג יראת אלוקים. דוד המלך מדבר הרבה על יראת אלוקים. הוא מנסה להבין את המושג יראת אלוקים. הוא מספר שהוא מנתח לעצמו מה זה יראת אלוקים. הוא לא גדל בבית ספרינו. הוא מנתח לעצמו את המושג יראת אלוקים. הוא מגיע למסקנה הבאה. הוא מבין שיראה זה פחד. כך מסבירים לו. אז הוא לא הבין למה לפחד. הוא לא מבין. הוא מבין שמקג"ב מפחד. הוא לא מבין את המושג. ואז הוא מבין, תראו מה קורה למי שלומד, אני תמיד אומר ללמוד תורה כמו רש"י. כמו רש"י פירושו, כמו שבאמת רש"י למד. רש"י היה האחרון שלמד בלי רש"י. אתה לומד תורה עם רש"י, אז אין לך סיכוי ללמוד כמו רש"י. תלמד כמו רש"י, תלמד ככה, מהנשמה. אחרי זה תראה שרש"י אמר את זה. אם אתה מתחיל בכדאית במסכת סוטה, איך תגיע למה שכתוב במסכת סוטה? רש"י הגיע לזה לבד. הוא מבין שיראת אלוקים פירושה הדבר הבא. הוא כתב את זה הרבה יותר יפה ממה שאני אומר. שיראה זה הפחד מלא להיות ראוי לצלם האלוקים שלי. זאת יראת אלוקים. וכשהוא הבין את המושג שהדבר היחיד שאמור להפחיד אותי זה שאני לא אהיה ראוי לאלוקים שבי, הוא אומר, קיבלתי כוח לכל. זאת אומרת, שאני חלק אלוקה ממעל. ואני לא יכול לאבד את זה. מסביב יש רק מה שמנסה לפגוע באלוקים, לא בי בכלל. ואני הגעתי הנה כדי לשמור על האלוקות הזאת. באותו רגע כבר לא הייתי בבית סוהר. גם אם שמו אותי עוד שנתיים בצינוק. כי הייתי ירא אלוקים. אתם שומעים את הפסוק? ויהי כי יראו המילדות את האלוקים. אז באותו רגע אין פרו. כי ירא אלוקים זה היראה מלא לגלות את האלוקים שבי. זה הפחד מזה. אם אני מבין בעומק שיראת אלוקים היא השורש של כל מצוות לא תעשה, כפי שמופיע בכל הספרים, אתם יודעים מה המשמעות? שיראת אלוקים היא השורש של מצוות לא תעשה? שאני שואף להגיע למקום שאני ירא מלעבור הלא תעשה, מפני שכשאני עובר הלא תעשה אני מורד באלוקים. אז אני נכנס לבית סוהר. אנחנו מצליחים לנסות להבין רוחנית את המושג של הבית סוהר של פרעה? הבית סוהר של פרעה הוא לא סיפור שהיה פעם, נדבר עליו עוד מעט, הוא משהו שאני היום אמור לדעת לצאת ממנו. אבל בשביל לדעת לצאת ממנו, אני אמור לדעת לזהות אותו. הוא פה. אני צריך להכיר אותו. יראת אלוקים היא הכלי שאיתו יוצאים מבית הסוהר של פרעה. מי שירא את האלוקים חייב להוציא את אחיו מהמשמר, הוא לא יכול לשים אותם שם. ולכן ויעש להם בתים, זה מדויק. זה לא רק למילדות, זה היה מילדות, זה היה לשון נקבה. אבל המילדות והיולדות והמילדות האלה בהיקפים שזה היה, שפרה ופועה, גילו את המושג של יראת אלוקים, וליראי האלוקים מנסים כל הזמן לשים בתים. הבתים שמנסה היצר לשים ליראי האלוקים, הם המאסר שממנו אני צריך לצאת. זה מושג שצריך להיכנס אליו. בפרק ממזיין, אני רוצה להפוך רגע את העמוד. אולי לפני הפיכת העמוד רק בחצי שנייה. מה שאמרנו בויעש להם, הרווח הזה במם סופית ובנון סופית, ממש רק לחצי דקה, אני חוזר לזה מיד. הרווח במם ובנון סופית הוא רווח מאוד חשוב. לפעמים באמת נראה כאילו המקרא לא מקפיד על ההבדל בין מם סופית לנון סופית. אבל אם מעמיקים, תמיד, 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 תמיד יש שם הסבר. יש מקומות שבהם זה מופיע מאוד מאוד חזק. במגילת רות, למי שמכיר, זה בולט שם מאוד. כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל. שמעתם את המילה? שתיהם. אתם ממשיכים להגיד זה במקרה. לא שניהם, שתיהם זה שתי טעויות אצל המורה בדקדוק. שתיהם זה מינוס. כלומר, זה לא או בעיה בעיצוב. אשר בנו שתיהם את בית ישראל. לך נבנותי שובנה אישה לבית אמה. כמה זה לשון נקבה יפה, נכון? לך נבנותי שובנה אישה לבית אמה. יעש השם עמכם חסד, כאשר עשיתם עם המיתים ועמדי. ייתן השם לכם ומצנה מנוחה. הכל מקרה, נכון? טוב, אז ברות נדבר על רות, עכשיו אנחנו לא ברות. אבל עליהם שמהצד אנחנו מבינים אותו אחרת על ידי הרשב"ם והחזקוני, הוא מאוד משמעותי. מאוד משמעותי. אני רוצה להביא רק דוגמה אחת בסוגריים של להם ולהן בפרשה. אחת, לכן זה חורג, אבל זו דוגמה נפלאה בפרשה. אם זה לא היה בפרשה, לא הייתי נכנס. מקור שש. בשנייה אחת, כי אני חוזר עוד שנייה לבית... לא נשמע טוב. אני חוזר עוד שנייה לבית הסוהר ולעירת האלוקים. מקור שש. ולכהן מדיין שבע בנות. נכון? עכשיו אפשר להגיד ויבואו, אבל זה עכשיו לשון יפה, ספרותית, לשון נקבה, יופי. ותבוא נא, ותדלה נא, ותמלא נא, נכון? זה שפה בתנך שכותבים בישראלית בטח מתקנים את זה. ותבוא נא, ותדלה נא, ותמלא נא את הרהטים להשקות את צון אביהן. מדויק? בסדר? הכל לשון נקבה? הלאה. פסוק יוזיין. ויבואו הרועים, נו, ויגרשום. הלאה, הלאה. ויקום משה, נו, ויושיען, ויעשק את צונם. הכל במקרה, נכון? הכל, בסדר. כך כתוב תמיד. אגב, זה נכון, בעברית מופיע בראשונים שמם ונון מתחלפים, נו, באמת. ויבואו הרועים ויגרשום, ויקום משה ויושיען, ויעשק את צונם. אתם יודעים מה כתוב פה? הרביר שרומז לזה, יותר מרומז, אבל כתוב פה במילה, שוב, אני לא נכנס, למרות שזה חלק מאותו עניין, זה מה שמשה עושה. משה ילמד בסוף שהכל זה רק יראת אלוקים. משה ילמד בסוף, ועתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מימך? זה דברי משה. כי אם ליראה את השם אלוקיך. כל הסיפור הוא יראת אלוקים. אנחנו נגיע לזה עוד שנייה, אבל בזכר ובנקבה פה זה פילי פלאות. מגיע משה, הוא רואה שבע בנות, נכון? הוא רואה שבע בנות. באים הרועים ומגרשים אותם במם. ויגרשום. עכשיו תגידו לי, מה שבע בנות עושות שם עם כל הרועים? זה לא יפה. אתם לא תיחסו עליי, נכון? למה אין שם עם כל הרועים? למה מה יש? אנחנו פחות מהגברים, למה מה קרה? אז אין גם רועות. אנחנו פה ממפאיות לפחות. אנחנו גם רועות. נכון? יופי. אומרים הרועים, גם אתם ממפאיות, אז אנחנו ממפאים יותר חזקים. ויבואו הרועים ויגרשום. גברים, גברים. ויקום משה, נו, ויושיען. אתם יודעים מה משה עשה? הוא החזיר להם את הנשיות שלהם. ויקום משה, ויושיע אותן מהמם הסופית. איזו אומללות. ויבואו הרועים ויגרשום. ויקום משה ויושיען. הוא החזיר את הבנות למקום שלהם. אבל עכשיו יקפוץ מישהו שם מהצד, הפמיניסטית שבבנות, ותגידו, תודה רבה על הפרשנות של הגברים. שקוי, מכיר את זה. רבה. בטח גם במשכורת תוריד לנו, נכון? זו טענה צודקת 100%. וישק את צונם במם סופית. במשכורת? לגבי הצון? אותו דבר. מה ההבדל? אין אצל משה שטויות שנקראות משכורת שנייה. וישק את צונם. מה, 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 זה אותו דבר. במהות? אוי ובוי, ויגרשום. בטח שגרשו אתכם. כי אתם מזמן רציתם להיות ויגרשום. ויקום משה ויושיען. וישק את צונם. הן רצות הביתה, ואז הן מספרות לאבא, ליתרו, שהיה שם איזה איש אחד. והוא אומר, מי זה? קראן לו ויוכל לכם, ואיו. וזה אומר להם בלשון נקבה לגמרי. קראן לו. קראן לה, תקראו. איך יכול להיות? איפה האיש הזה? אני רוצה לראות את האיש הזה שמושיע את הרועות מהמם הסופית. תביאו אותו. יש עוד אחד כזה בעולם או שזה כבר נגמר? תראו לי את משה הזה. ויקום משה ויושיען. ויש כצונם. הרביש קצת רומז לזה. אבל, בקיצור, לקבל את העיקרון שמם ונון מתחלפים, אבל להשתדל לא לקבל אותו אף פעם. זה הצעה. זה פותח עולמות שלמים. עכשיו חזרה אלינו, אז ויעש להם בתים, זה פילי פלאות, אבל אצלי תמיד עדיין נשאר קושי אחד בסוף. מה לעשות? אני רוצה ללמוד תורה כמו רשי, כדי בסוף לשאול את השאלה של התמים. שאלה מעצבנת. אבל רש"י ידע את כל זה, ובכל זאת הוא בחר בפירוש שלו. כי רש"י רצה להגיד לנו איך מכל זה בעצם נוצרים רעיונות הכהונה והמלכות. בתי הכהונה והמלכות הם התוצאה של המלחמה עם בית הסוהר שבא לאסור את יראת האלוקים. מי שיאבק בבית הסוהר שאוסר את יראת האלוקים במצרים והיום, יזכה לבתי כהונה ובתי מלכות. אני רוצה להסביר את זה מתוך הקריאה של הדבר הבא. מקור 8. אחרי לימוד מקור 8, הוא המקור המרכזי שאני רוצה לקרוא ביחד. קצת כניסה למושגים, אבל מאוד מאוד יסודיים, מאוד... בתניה. מקור 8, ומתוכו אני חושב באמת נוכל להיכנס לספר שמות. פרק ממזיין, חלק א' של התניה, הציטוט הלא ארוך הזה הוא כל פרק ממזיין, פרק קצר מאוד בתניה. והנה בכל דור ודור, וכל יום ויום, חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא היום ממצרים. ובעצם השאלה ששואל כאן האדמו"ר הזקן היא שאלה מאוד גדולה. איך אפשר? אני מבין שלבאי הארץ או ליוצאי מצרים בא הקדוש ברוך הוא, או בא משה רבינו ואומר אתם ראיתם. נכון? אני מבין. אבל אני לא ראיתי. ישנן שתי תשובות, האחת מוכרת, ואני מרגיש שעליה דיברנו הרבה פעמים. דיברנו לאו דווקא בשיעור, דיברנו, זו התשובה היותר מוכרת והיא נכונה ועמוקה. היא תשובה חינוכית חשובה. המבחן האמיתי שלנו הוא לחוש את הקשר ההיסטורי, הערכי, נכון? לחוש שגם אני הייתי במצרים. נכון? ככה ההבנה הרגילה. ואם אני לא חש את היותי חלק ממה שהיה במצרים, אז אני באמת מאבד חלק מכל ההוויה שלי, מכל המהות. זאת התמודדות תרבותית שאנחנו מתמודדים איתה יום-יום. אמת? אלא שעדיין נשאל השואל, הבנתי את הרעיון, איך? אני אגדיר את השאלה האחרת. יכול לבוא השואל ולהגיד, אבל מי שעכשיו לא יושב פה בירושלים, במדינת ישראל, תשע"א בנחת, ודן ככה תוך כדי מסע ישראלי במצרים ובארץ ובהיסטוריה ובמציאות. זה יפה, זה נחמד. יחידות דיון והכל. אני יושב במרתף שלי בתימן או ברוסיה או בפולין. איך יראה את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים? על מה אתה מדבר? והערה נוספת בסוגריים. האדמו"ר הזקן ידע את התורה בעל פה. ודאי את ההגדה של פסח. והוא ידע שלא כתוב במשנה בפסחים בכל דור ודור ובכל יום ויום. הוא ידע שהוא עושה פה תוספת. התוספת היא לא רק פרשנית, הוא מכניס אותה פנימה, ולעניות דעתי במילה אחת הוא רוצה להגיד שאלמלא כך תהיה מובנת אמירת בכל דור ודור, לא הבנת את רעיון בכל דור ודור חייב אדם לראות.